אצל שפינוזה, ואחרי זה... החיבור של הרב קוק עם היהדות הקלאסי.
קשה
להאמין
בסוף.
אה? קשה להאמין בסוף. כן. הרב קוק חילק שתי תפיסות של דעת אלוקים, מה שהוא קורא תפיסה ילדותית ומה שהוא קורא תפיסה בוגרת או מבוקרת או כדומה, הבשלה, כשההבדל ביניהם שהתפיסה הילדותית היא מתייחסת לעצם והתפיסה הבוגרת מתייחסת לאידיאלים.
לא?
אידיאלים, זאת אומרת בעיקר איך המפגש עם אלוהים הוא מקרין עליי, מה הוא יוצר בי, איזה תנועה הוא יוצר בקרבי, ללכת בדרכיו ואיזה שינוי הוא יוצר באדם. אומר, הדרך הראשונה היא סוג של מבוי סתום מבחינה דתית, כי בנקודה מסוימת אתה תהיה חייב לברוח. אם כל הזמן אתה צריך לשרת איזה אובייקט חיצוני, אז בנקודה מסוימת, כשזה יהיה קשה מדי, חזק מדי, צפוף מדי, דחוס מדי, לא יישאר לך מקום, עד שכמעט לא נשאר למקום לרגשי עצמותה, מה שנקרא, ואז צריך להשתמט ממנו. אז מתחיל נתיבי בריחה, או שאתה צריך להקטין את אלוהים, שיהיה אכיל, שזה נקרא עבודה זרה, או שאתה צריך פשוט להשמיד אותו. זה קוראים לזה כפירה. אבל הרב מזהה שהשורש שלה, שמלכתחילה הוליד את המצוקה שגרמה לשתי המחלות האלה, זה השורש של הזרות. זה שאתה כל הזמן כאילו מתייחס לאיזשהו גורם חיצוני שכל הזמן תובע ממך, כל הזמן רודה בך, כל הזמן משתלט עליך, משגיח עליך, זה. ואז באיזשהו נקודה מסוימת אתה חייב לשבור את הכלים. מה שהרב סולל זה את הדרך הבוגרת, שהיא בעצם שהמפגש הוא הרבה יותר עדין, במובן הזה שהמפגש עם, של דעת אלוקים, היא כל הזמן מרחיבה את דעת האדם, כל הזמן מגדילה ומעצימה את החיים, כל הזמן הדרכים של החיים נעשות יותר מתוקנות, יותר טובות. כן, זאת אומרת עיקר ההשפעה, המוקד של ההתרחשות זה האדם, מה קורה לו בעקבות המפגש עם אלוהים. כן, כל התורה והמצוות מכוונות לזה, כל דרכי השם, הכל מכוון לזה שהאדם יתפתח, יתעלה, יתעדן, ואז אין שום זרות. להפך, המפגש עם אלוהים הוא מחיה, הוא מרענן, הוא יוצר השראה, מגדל את האדם. והביטוי הכי מובהק של זה, זה ההיסטוריה של עם ישראל, שהמפגש עם אלוהים לא מחק אותם. זה לא עם של נזירים ולא עם של אני יודע מה, פרושים או עם בכלל שנכשל מבחינה, כן, בער ונכשל כן, להפך, זה עם חזק, זה עם עם תרבות מאוד עשירה ועם חוכמה שכל הזמן גדלה ומתפתחת וסדרי חיים ובתנועה מתמדת, בתסיסה תרבותית, רוחנית מאוד מאוד גבוהה, בלי קנה מידה בכלל לאומות אחרות. טוב, פחות או יותר עצרנו. בזהו כוחו של ישראל, נכון? בקוף למד ב'. בכל מקום עכשיו, מי כאן הרב, יש פה סוגיה קטנה שהוא דוקר אותה על הדרך כדי להרוויח אותה, כאילו, אם כבר אמרנו את כל זה, אז אפשר להבין פה איזו תופעה היסטורית שקוראים לה אנטישמיות. זה לא הנושא שלו במאמר, אבל למה לא? אם כבר אנחנו מונחים פה, אז אפשר להבין דרך זה, דרך המשקפיים האלה, גם את התופעה של האנטישמיות. ואז הוא ממשיך נגיד בקוף למד ג' בעת החדשה זה שוב חוזר למסלול הראשי של הכביש הראשי של המאמר. אז נקרא את זה בזריזות, את ה... בכל מקום שיש יסוד אידיאלי נצחי אלוהי לדרכי ההורה של דעת אלוהים התאורה, מרוכז באיזו אומה בשיעור קטן או גדול, רק ממנו הוא לה. זאת אומרת, כל הדתות וכל הרבה מהתרבות המערבית בסדרי חיים, כן, באידיאלים שהצליחו לרדת למציאות ולסדר את המציאות, באידיאלים אלוהיים, זה תמיד באיזשהו גלגול מישראל. זה הגיע דרך רק ממנו עולה. מה?
ממנו
מישראל? ממנו זה כוחו של ישראל. זה מתקשר עם תחילת המשפט. זהו כוחו של ישראל. בכל מקום שיש ישראל לדרכי ההורה, של דעת אלוקי התורה מורכז באיזה אומה, לא עם ישראל, כן? בשיעור קטן או גדול, רק מכוחו של ישראל הוא. בסדר? וכל המעיב והמחשיך בנו או בעמים האחרים את האורה האלוהית, את החפץ הציורי והמעשי לשלטון של עילוי כל עוד של צדק ואור, זהו תולדה של המחשבה הזרה שלא תדע את שם השם ודרכיו. כל ההתנקרות לאלוהים וכל המאבק באלוהים וכל הכפירה בכל הדתות, כל ההתפרקות הזאת היא תמיד תולדה של המחשבה הזרה. כן, הרב שם פה כאילו צומת מאוד מרכזי בדעת אלוקים. ברגע שיש יותר מדי דעת אלוקים בסגנון הילדותי, אז זה יוליד מרד ויוליד שבירה של הדעת והמוסר כי כפי שהוא הרחיב לפני כן, חייו זה הנפש נלחמת על חייה, כן. ובכל מקום שיש להפך, שהמפגש עם אלוהים הוא מחיה, הוא מצמיח, הוא מפתח את החיים, הוא...
אז איך אתה משכנע את הנפש?
איך אתה משכנע את הנפש?
כאילו מצד אחד אתה פתאום אומר, אתה גודל, אתה אומר שזה לא מחשבה ידותית, אתה יודע, זה בצד החיובי.
הצד החיובי זה שהמפגש עם אלוהים אמור ליצור לך שמחה, אמור ליצור לך צמיחה בחיים. זה אינדיקציה מאוד פשוטה, שאם דעת אלוקים, כמו שהרב אומר, יש פסקה כזו מפורסמת במוסר הקודש, אומר, אם יראת שמיים גורמת לאנשים להיות פחות מוסריים, פחות אנושיים, אז זה יראת שמיים תפוקה, משהו שם לא בסדר. לא יכול להיות, יראת שמיים, זאת אומרת, המפגש עם הקדוש ברוך הוא, שלא יצמיח את הכוחות האנושיים, המוסריים והרגישות. מה?
איך אתה מגיע לזה?
איך אני מגיע לזה? כי מלכתחילה, לא, כי מלכתחילה ברור לי שכל צורת המפגש שלי עם הקדוש ברוך הוא היא כדי ליצור בי השראה. לא יכול להיות, התורה היא לא, אני אגיד זה בשפה קצת בוטה, כן? התורה היא לא לשרת את הקדוש ברוך הוא. הוא מסתדר יפה בלעדיך, כן? בעומק, עומק, עומק, כן. אבל עכשיו, כרגע, אני אעזבו את זה רגע. עוד שנייה נדבר על העומק, עומק, עומק. אבל באופן הפשוט, הנגלה, התורה היא לא בשביל לשרת את הקדוש ברוך הוא. התורה היא כדי להצמיח את החיים. שהחיים יהיו פה יותר טובים, ישרים, מתוקנים. והמפגש עם אלוהים אמור להוליד את ה... וככה צריך ללמוד תורה. תורה... לא בכל שנייה, אתה צריך לשאול, רגע, אבל איך זה משפר את החיים שלי, ואיך זה...
צריך מענה לתשובות האלה.
מה?
אתה צריך מענה לתשובות.
כן, אבל בסך הכל, לא בכל שנייה, כמו כל תחום. כמו שאתה לומד רפואה, אתה לא בכל קורס אומר, רגע, אבל איך מרפאים עם זה? חכה שנייה. ברור לך, אבל שאחרי 7 שנים, זה אמור לרפות בני אדם, כן? אותו דבר, כשאתה לומד תורה, לא יכול להיות שאדם יצא מישיבה, והתורה לא גידלה אותו, את החיים שלו. אם כן, יש פה איזה בעיה. אם היא רק הרגה אותו ויכול, נגיד זה ככה, אדם הרי צריך למות באוהלה של תורה, ויש לנו הרבה פעמים, נכון?
אתה מדבר יחס על תורה, זה שונה
מיחס לגדול ברוך הוא. זה אותו דבר. זאת אומרת, זה חלק מזה ודאי, זה שיש תורה זה חלק מהיחס. הסיבה שהלימוד תורה הוא כל כך מרכזי בעם ישראל, בניגוד לדתות אחרות, שהאידיאל של הלימוד הוא פחות קיים, אין בדתות אחרות כזה עניין מתלמוד תורה. תלמוד קוריאן או תלמוד לאבדית, כן, או תלמוד כתבי הזה. אין עניין מי צריך ללמוד, צריך לעשות את המצוות. עכשיו, זה לא סתם, כי תלמוד תורה זה אומר, אני רוצה שתבין, אני רוצה שתקלוט ההיגיון בזה, אני רוצה שזה יתיישב במוח שלך, בנפש שלך, שזה יהיה מוטמע בך, שיהיה חלק מהחיים שלך. זה התלמוד תורה כנגד כולם. בלי זה המצוות הופכות להיות חוקים. כל המצוות הופכים להיות ערימת בלי תלמוד תורה. עכשיו, זה לא מקרי, אני אומר דוגמה מתורה. אתה צודק שגם באמונה אני מצפה מזה, שהאמונה היא לא רק אמונה שהיא רק גורמת לאדם להרגיש כמה הוא אפס וכמה הוא קטן וכמה הוא שפל, אפילו שיש צדדים כאלה באמונה, אבל בסך הכל אם זה מה שהיא מולידה, אז יש בעיה, אז זה כנראה האמונה הילדותית.
אז איך אתה אומר
אמונה בגרותית,
אתה כבר מסתם
עכשיו,
אתה שואל על התורה, זה כאילו
מה?
המחשבה כאילו על אלוקים, אתה אומר זה התורה? המחשבה שצריך לתפוס את אלוקים,
כן,
זה התורה, כאילו לא לחשוב עליו בתור...
לא, 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 בוודאי ש... הקדוש ברוך הוא הקדוש ברוך הוא. אני רק אומר, גם כלפי הקדוש ברוך הוא, תן שתי תפיסות, שני ציורים, בסדר? יש שני ציורים במוח שלנו. ציור אחד, יש הרבה ציורים של דעת אלוקים במוח שלנו. יש באמת הרבה רבדים, יש 10 ספירות ויש הרבה הנהגות ויש הרבה רבדים של התגלות של השם, נכון? עכשיו, אין ספק שאחת ההתגלויות הוא זה שהקדוש ברוך הוא אדון. יש לנו שם אדנות. שם אדנות זה יש לו מי ששולט. בעל הבית, זה נקרא אדון. יש עבד ויש אדון, ואני צריך שרת האדון. יש רובד כזה, נכון? עכשיו, אם אדם זה כל הדעת אלוקים שלו, כן? אז הוא בטוח יגיע למסלול של התפיסה הילדותית ולכפירה או לעבודה זרה. אין מצב שלו. אם יש לו רכיב כזה של אדנות, אבל יש פה אבא, אבא זה לא אדון, אבא, שוב כמשל כרגע, כן? אבא זה אדם שכל מה שמעניין אותו זה הבן שלו, אבא טוב. באמת אבא, כאילו הבהות כתכונה, לא כבן אדם עכשיו, הבהות או הורות זה גם אנשים, אני בן אדם פרטי, מעניינתי הרבה דברים חוץ מהילדים שלי, כן? אבל כשאני אבא, אז הבן שלי קודם לכל, נכון? לא, כשאני אבא, יכול להיות שאף פעם אני לא אבא, אבל כשאני אבא, לא, אני אומר כאילו,
נבין את... אני פשוט לא אבא
עדיין, סתם. לא, נבין את הכינוי, הכינוי. יכול להיות שצערנו אני אף פעם לא אבא, אני כל הזמן מתחמק מזה, אבל כשאני אבא, דקה ביום, דקה בשבוע, בסדר? אבא זה אומר, הילדים מעל הכל, רק טובתם, זה מה שמעניין אותי. עכשיו, כשאומר שהקדוש ברוך הוא אבא, מה מעניין את האבא? הילדים. זאת אומרת, עיקר עבודת השם זה אני, לא במובן הקטן, העלוב, כאילו, קודם לי, תעשה לי את זה, כן? במובן שבאמת, חלק מרצון השם, זה שאני אגדל, ואם אני לא גדל זה חילול השם. זה ציור אחר לגמרי מאדון. והרב אומר, זה דת אלוקים הבריאה שיש בה הרבה ציורים כאלה. לא רק אליי כלפיי באופן אישי, בכלל כלפי המציאות, כלפי הטבע, כלפי האנושות, כלפי ההיסטוריה. זה אבא.
ואיך אתה יודע כאילו מה נכון? איך אתה יודע מה?
מה זה מה נכון? חייבו,
לומדים
תורה. מה?
אתה ממציא את היחס.
אני באופן אישי, אם הרב קוק לא אמר לי את זה, לא הייתי ממציא את זה ככה. אבל צריך ללמוד, נכון? צריך שם יש תלמידי חכמים. ללמוד אמונה, זה אומר, ללמוד אמונה זה אומר, יש לי הרבה צורות לתפוס את אלוהים. קיימות אצל כל אחד. אתה צודק, מי יקבע את המינונים? אני באופן אישי בן אדם תופס את הקדוש ברוך הוא גם כאדון וגם כאבא. אבל מי קובע את המינונים? מה הגדול, מה הקטן? באופן יחסי, מערכת היחסים. כמה אני צריך לחוש עדנות וכמה אני צריך לחוש אברות? אז פה צריך, פה הרב אומר אחד, שמה חביבי, הרבה יותר אבא מאדון. באופן יחסי, כן? זה לא שהוא לא אדון, חס ושלום. אבל זה המימד המוביל, זה עיקר רצון השם בעולם. מה? נכון, נכון. אני עכשיו רק חידדתי את זה כאילו ככה. צודק. זה הכל מלובש אחד בתוך השני, אבל מה הכי פנימי? מה יותר פנימי? הפנימי הוא שהנוכחות האלוקית היא מגדילה ומעצימה את בני האדם. זה עכשיו, יש בזה... אתה צודק, שלא תמיד זה נגלה בתורה. הרבה פעמים זה נסתר, זה צריך פנימיות התורה בשביל זה. ונגלה לפעמים, הרבה פעמים אתה קורא את התורה, נראה לך שהוא אדון. צריך פה איזה רבי שמעון אחד שישב פה ויגיד לך, רגע, תסתכל פה, ושם, הרב קוק, רבי נחמן, כל מיני, שיפתחו לנו את העיניים לראות את הרובד הפנימי יותר. לא ייתקע רק בהשגחה, במובן המערכת הבירוקרטית כאילו של הקדוש ברוך הוא. יכולים להיתקע שם. טוב, נמשיך? אמרנו שאנחנו רצים היום. רצים ברבר. טוב. בואו נראה. אז אני קורא עוד פעם את הפסקה הזאת. בכל מקום שיש יסוד אידיאלי נצחי אלוהי לדרכי האורה של דעת אלוהים התאורה מרוכז באיזו אומה בשיעור קטן או גדול רק ממנו, מישראל אולי. וכל המאי והמחשיך בנו ובאמים אחרים את האורה האלוהית, כן, גם כשאנחנו יש בנו שנאה לאלוקים, מאבק, מרד וזה, זה בגלל שנתפס בנו האמונה הילדותית, הציור של האמונה הילדותית. כן? זהו תולדה של המחשבה הזרה שלא תתת שם השם ודרכיו. אם תקרא בשם אלוהים או תפנה אל אלים או תחכה לפנות אל היחס העצמי של האלוהות, שהזרות והריחוק יחשיך את האור ולא תקום ממנה תכונה לאומית נצחית וחזקה ללכת באור השם. כן, פה הרב מתייחס לעוד דבר חשוב.
זה אמצע משפט, לא?
כן. ובלעדי השאיפה המוסרית, העדינה, הפנימית, החבקה באמת ליעקב וחסד לאברהם, הנה משתחווים לאבל מריק ומתפללים לאל לא יושיע. תשועת אלוהים איננה קרובה, כי אם לפי אותה הרוממות המוסרית שתטביע הקריאה בשמו באומה, באנושיות ובמציאות. כן, זה משפט מסכם יפה. תשועת אלוהים איננה קרובה, מה זה אומר בכלל קרבת אלוקים? מושג הזה, קרבת אלוקים, מה זה אומר? אז הרב אומר, קרבת אלוקים, אתה יכול לצייר את זה, מה זה קרבת אלוקים? איך היית מצייר?
שלמות.
מה?
אני יכול לומר זה שלמות.
שתי?
שלמות.
שלמות. שאני שלם? שהוא שלם?
אני.
שאני. זה מה שהוא אומר פה, אומר... תשועת אלוהים, שלא תחשוב, תשועת אלוהים, אתה יכול להגיד, אני קטנצ'יק, אני אפס מאופס, אני חיידק, ואלוהים מושיע אותי, מתקרב אליי, פודה אותי מזה. יש ציור כזה בנפש, נכון? אבל אנחנו מכריעים, לא. לא מספיק לנו. זה לא העיקר. זה מצב חולה. זה מצב בוסרי, זה מצב ילדותי. חשוב אולי, אבל העיקר הוא תשועת אלוהים איננה קרובה, כי אם לפי אותה הרוממות המוסרית שתטביע הקריאה בשמו. מה קורה מהמפגש הזה מעם שעובד השם? האם הוא נעשה יותר מוסרי או לא? האם הוא נעשה יותר טוב או לא? האם הוא מתפתח או לא. זה נקרא האם אני קרוב או רחוק מאלוהים. עכשיו הרב אומר לפני כן שבאמת עם לא יכול להיות דתי אם הוא תופס את התפיסה הבעייתית. לא יכול להחזיק מעמד. יש פה גורם, זה קשור לתפיסה, עוד שנייה הוא, והתפיסה, זה קשור להמשך גם. איך שהרב תופס את העוצמה הלאומית. עוצמה הלאומית היא נשענת על אגו, אגו קולקטיבי. כן? עצמה לאומית, זאת אומרת, אנחנו רוצים לחיות, אנחנו חזקים, אנחנו, הרבה פעמים זה אנחנו נכבוש את העולם, כן? יש לנו ייחודיות, אנחנו זה, עכשיו, זה העוצמה הלאומית. עכשיו, אם אתה שם על זה דתיות, שהיא כל הזמן אומרת לה, אתם אפסים, אתם אפסים, אתם כלום, אתם רק צריכים לשרת את זה, כן? זה אוכל אחד השני, זה לא הולך ביחד. אז שתי אפשרויות, או שהלאומיות תעיף את אלוהים, פרק את הדת, מה שקרה באירופה, כן? הלאומיות קמה בתנופה ופרקו את הדתות, כי הדת הייתה המחסום. כלומר, אתה אומר לך, לא, אל תעשה, מי אתה בכלל, וזה, ולמה שתתפתח, או, האפשרות הנעלה היא, עם כזה, שהוא נפגש עם אלוהים, ובגלל זה הוא גדל. עם ישראל קוראים לזה. כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. אבל זה חריג. עם ישראל בזה הוא חריג. עם, עם כל העוצמות של עם, עם כל האיכויות, שאוהב את החיים, שרוצה לגדול, שרוצה להתפתח בכל הבחינות, ולעבוד את אלוהים. איך זה עובד ביחד? אם אתה עובד את אלוהים, אז תוריד את הראש, תהיה קטן, תהיה אפס. אומר, זה רק אם אתה, רק בתפיסה הבוגרת, יכול להיות עם קדוש, עם דתי. כזה ככה, עם רוחני, כאילו לאומיות ודתיות שיכולים לחיות ביחד. עכשיו, יש יכולת ברמה הפרטית, כן יכול להיות.
מה?
יכול להיות אדם שהוא חי בנדם בצרפת והוא דתי טילים, דתי חזק, כולו רק ביטול לרצון אלוהים על פי הבנתו, כן? זה יכול להיות, למה? כי הוא לא צריך להיות חלק מהמשחק הלאומי, אבל כעם אין מצב. עם צריך עצמה, אצל עם אין את הלוקסוס של להתבטל. זה אחד התסבוכים שלנו. תחשבו על זה אפילו ברמה הפוליטית, כן? ואנחנו בסיבור גדול היום, כי אנחנו עוד לא הגענו לשלמות הזאת שמתוארת פה. עם נגיד, מה מחזיק היום? עמים. יש איזה אפילו גסות לב במובן הלאומי שמחזיקה עמים. אנחנו אוהבים את עצמנו, אוהבים מאוד את עצמנו, מי שיתקרב אלינו אנחנו כסח אותו, רוצים לחיות, רוצים לכבוש, רוצים להיות חזקים, רוצים זה, והמדינה שלנו היא מבצרנו. זה לאומיות, ככה לאומיות עובדת, כן? עכשיו, בעמים מתוקנים, לא יודע אם זה נקרא מתוקנים, בעמים רגילים נקרא את זה ככה, על זה זה עובד, מבהירים את זה עם הרבה דלק של אגו טריפ וכוח ושלטון, ועם שלא מצליח, שנכשל, אז הוא ייעלם. יכבשו אותו במלחמה, עכשיו, עם ישראל בלגן, למה? כי הוא לא כזה, הוא שמאלני במהות שלו, הוא לא מוכן באמת להיות רק פטריוטיות כזאת, גסת לב, אני, אנחנו ולא מעניתי אף אחד ואני אשרוף את השכונה אם מישהו יתקרב. אין, הוא לא, לא יודע לעשות את זה, כן? אז מה מחזיק אותו? זה מאוד מחליש. עבדה כזאת שהיא... אלא אם כן אתה, אתה מפתח איזה אגו אחר, כאילו. אגו אלוקי. עם קדוש. זה הנקודה היחידה שמחזיק. עכשיו, כמה שאנחנו בתווך, אנחנו לא לאומיים כמו הגויים, ואנחנו לא, עדיין לא ממלכת כהנים וגוי קדוש, אז אנחנו מג'אג'ים.
מה זה עוד פעם לאומיים כמו הגויים?
כמו קבוצת כדורגל, בקטן. קבוצת כדורגל...
למה אנחנו לא
קרנים ככה? למה אנחנו... יש קצת ימנים, נשארו כמה בשמורות, כמה ימנים. כן?
מה אתה אומר, להיות חדים כאילו?
מה? לא לראות בעיניי, אנחנו הכי טובים, הכי חזקים, מי שמתקרב פה אני יורג אותו, יורג בו. לארצות הברית, ארצות הברית עכשיו, איזה מקסיקני רוצה לעבור את הגבול. מה עושים לו? כדור בראש. למה? מה זה למה? ככה, מה, כי אנחנו ה-United States of זה. מי בכלל מדבר על זה? מישהו פעם, שמעתם פעם על בעיית הגבולות בזה?
גם היום אתה לא שומע.
אה?
מה אתה שומע היום
כבר? כן, לא, לא, אין כלום.
מה, אבל אני, לא.
זה הנחת עבודה פשוטה. עכשיו, נגיד, עכשיו יש בעיה באירופה עם הפליטים, לא יודעים מה לעשות עם זה, כי זה באמת מערער את כל היציבות הזאת של הלאומים. כי פעם פליטים, למה לא היו פליטים עד עכשיו באירופה? כי היו... שוחטים אותם בגבול, אני יודע מה. אתה לא יכול לעבור, נקודה. עכשיו, זה לאומיות פשוטה, אומר, אנחנו התקבצנו, אנחנו, יש לנו אינטרס משותף, כן? ואנחנו לא רואים בעיניים. ומי שמתקרב פרק אותו, ואנחנו נתחזק כלכלית וצבאית וזה, וזה מה שמחזיק אותנו. הכוח של הקיבוץ, של הקבוצה, של ה... לא, לא קשור בכלל. זה נטייה לאומית בריאה פשוטה, טבעית. בסדר? עכשיו, לא, אני אומר, עוד מעט, עכשיו, לאום, עכשיו, אם אתה מכניס פה דעת, אתה כאילו מסרס את הנטייה הלאומית. כי עכשיו את כל ה... אומרת, שתקו כולכם, אתם לא שווים כלום, אני מגזים את זה, כן? בצורה הדתיות המאזן הילדותי. אתם לא שווים כלום, אתם לא רואים לכלום, אתם זה משועבדים לאלוהים. ואז עם כזה סביר שמתישהו בהיסטוריה הוא יפנה את מקומו, מישהו כבר יכבוש אותו. אתם רואים את זה בהיסטוריה הקרובה, זה קרה במקומות שהיו במזרח, נגיד טיבט או כל מיני כאלה. הם באמת אנשים מרשימים מבחינה רוחנית. אז... קדשו אותם, הסינים או ה... לא יודע מה, כן? כאילו... לא עליהם. אין להם את זה שעכשיו לעמוד ולגיד שאנחנו לא רואים בעיניים ונשחט את כולכם. עכשיו, איפה עם ישראל במשחק הזה? אז מצד אחד, הוא לא לאומי. שמאלני, בבסיס שלנו אנחנו שמאלנים, היום מלכי חסד. הם לא יכולים סתם לשפוך נפט ולהגיד מי שמתקרב אלינו במזרח התיכון, אנחנו מבהירים. זה מדי פעם בא לנו, כאילו, ועולה לנו הקריזה, אבל אף פעם, מעולם לא היה תופ... אין שום אירוע כזה במהלך ההיסטוריה הישראלית. מה?
יש אבל הבדל בין מוסריות ל...
לא, לא חכה, אני אומר עוד לפני הדילמות הספציפיות. אני יודע ש... לא... עכשיו, מה כן? מה כן? הדבר היחיד שיכול להחזיק אותנו כעם ברמה של מגובש וחזק זה דעת אלוקים עליונה שהיא אומרת לך אתה עכשיו לא מצדך אתה פה, מצד הקדוש ברוך הוא אתה פה. עכשיו, אין לנו את זה עדיין, עוד לא הגענו לשם, בטח לא ברמה הלאומית, נכון? מסכימים איתי? אז אנחנו איפה שתקועים באמצע במקרה הטוב. אנחנו, אין לנו את האגו הלאומי הרגיל, אין לנו את ממלכת כהנים וגוי קדוש.
אבל לכאורה אתה רואה שזה גם מגיע מהלאומיות שאנחנו לא שם, זה גם אנשים חילונים כאן, זה לא...
מה?
הלאומיות ש...
שמה?
כאילו היום המנהיגים הם לא בהכרח דתיים.
ברור שלא, ברור. לכן אני אומר, לכן אין ממלכת כהנים וגוי קדוש. אבל גם אין, תגיד טוב, פחות תהיה בתחילת הציונות, פחות היה לאומיות רגילה. חזקה, מי ראה מי דיבר בכלל, זה פה שם. אבל מהר מאוד, עם ישראל לא יכול, זה היה טוב להתחלה, לזה, להקים מדינה. אבל ברגע שזה הופך להיות אירוע מתמשך, כן, מדינת ישראל, אז אתה כבר לא יכול, לאט לאט, השמאלנות כמעט מתבקשת, כאילו. מה, ואיך אנחנו סוגלים פה, ואיך אנחנו עכשיו, באמת יש פה איזה תווך רציני מאוד, איזה מצב ביניים כזה מאוד מורכב. טוב, אבל נסחפנו כרגיל. בוא נראה ככה. רק ההקשר, רק אני אסביר, למה כן היה חשוב לי להגיד את זה? כי כשהתפיסה הדתית היא נגד המנגנון הלאומי, כן? אז מי שמביא, מי שבא בשם השם, הוא בעצם סוג של רוצה להרוג אותי. נסביר את זה שוב. זאת אומרת, את הבשורה של עם ישראל, איך שהגויים קולטים אותה, זה האסון שלהם. אתם רוצים שכולנו יהיה עובדי אלוהים? מה אתם בעצם אומרים לנו? שכולנו נמות. כולנו צריך להכחיד את כוחות החיים שלנו, ולהתבטל, ולהימחק, ולהיכנע, זה אלוהים. כן? לכן יש שנאה לעם ישראל. בגלל שהם מניפים את שם השם בעולם, בטח ברמה היסטורית, לא יודע היום, אבל ברמה, בקנה מידה היסטורי, שונאים אותם כי בעצם אומרים, הם כל פעם מחזירים את האנושות לשאלה, האם אנחנו עובדי אלוהים, אבל אם אנחנו עובדי אלוהים, זה אומר דין מוות, בתפיסה הדתית הקלאסית, כאילו. אז צריך להילחם בעם הזה, שיפסיק להעלות כל פעם את הרעיון הזה מחדש על הפרק.
למה הם לא מתגדלים בהבנה שזה כאילו?
תלוי בנו, כנראה. צריך קודם כל שעם ישראל יגדל בזה, ואז שהוא התחיל ללמד את האנושות. טוב, בוא נקרא ככה. קורא בשם השם שלא ממקור ישראל. כן, עכשיו מתחיל להסביר את זה, מה שהסברתי בעל פה. אינם יכולים אחרת, כי אם שיעשו את קריאת האחדות הילדותית לחטיבה תכליתית, מבלדי דרכי ההוראה שהם מוכרחים להיות נובעים מהאידיאלים האלוהים. משפט ארוך ארוך ארוך. ואז הוא אומר, השנאה לישראל במקורה הפסיכולוגי נובעת מהשלילה של שאיפת החיים הישראליים במובן הלאומי והכללי. שזהו ניגוד שנעשה מורגש ונפעל בפועל גם בלא הבנה וידיעה. אף על גב די ולא חזה, מז לחזה. הגויים מרגישים שהבשורה הישראלית, מבחינתם, עורגת אותם, שוללת אותם, לא משאירה להם מקום. אז כמו שהם צריכים, נגיד את זה ככה, אותו תהליך שהתרבות הייתה צריכה לעשות מול אלוהים, נכון? הייתה תפיסה, מה שהוא תיאר לפני כן, שאלוהים משתלט על כל חלקה טובה ובולע את כולם וכן, הוא אז באיזשהו שלב צריך להקטין אותו או להרוג אותו בתודעה האנושית, כן? עכשיו, באותה מידה בדיוק זה כלפי עם ישראל זה ככה, כי הוא מי שכל פעם מחזיר את אלוהים לתמונה. אם הוא, אז חלק מלהרוג את אלוהים זה להרוג את עם ישראל. שוב, עכשיו הרב אומר, זה פסיכולוגיית מעמקים שהיא אף על גב דעי הוא לא חזה, מז לחזה. זה לא שהם יודעים את כל מה שאמרנו עכשיו פה, אמרו רגע, הם נציגי אלוהים, אז אומר, זה השורש של האנטישמיות שאחרי זה מתלבשת בהרבה הרבה הרבה לבושים אחרים.
אבל
למרות
שהנצות חושבת שהם
המשם,
אז
כאילו. מה?
לא כולם חושבים שאנחנו
המשך. ואף על פי כן הנצרות רדפה אותנו בלי סוף.
אז איך כיום מסבירים את זה?
את מה?
איך היום הנוצרים מסבירים את זה? אם הם חושבים שהם המשך, אז למה לרדוף אותם בעצם? מה אכפת?
אני לא יודע מה
זה שאלה יותר קשה אז, היום כבר אין כל כך, אתה יודע, כבר לא כל כך, הם בעצמם לא חושבים שהם עצרו את היום לא באיזה סגזוג, או חושב, אבל... אבל כן, אבל לאט לאט היא דועכת, לא ברמה כמותית.
הם נהיים מאוד פרודתיים יום ביום.
כן, זה לייטים. אבל אני חושב שזה... זה בעיקר היחס הבסיסי ליהודים תמיד היה יחס עוין, תמיד, לא היה כמעט מצב שאתה אומר למה? מה הם עשו רע? הרבה פעמים, הרבה תקופות, הרבה זה, אז כל פעם זה נתפס על איזה משהו, אבל היחס העוין הבסיסי, כי היהודי הוא זה שכל פעם מעורר את השאלה מה עם אלוהים? בעצם הנוכחות שלו, באופן אינטואיטיבי, לא מודע.
זאת אומרת, היום גם בתת מודע שלהם הם יודעים באופן אוטומטי פונים לישראל, למרות שהם יכולים לחשוב שהם כאילו כמה שהם.
כן.
וזה עובדה כאילו...
עכשיו, אני לא יודע, זה הרב אומר, אני... מה אני יודע? הרב טוען פה טענה שזה משהו כן, כמעט חייתי, כאילו... מה זה מזל, זה לא... זה אינסטינקט מאוד מאוד פנימי, שהוא בכלל לא... לא מתחיל מטיעונים ומדיונים ומ... טוב, אני רץ קצת, בסדר? במצב הבריא של הלאום, העסק האידיאלי להרחבת דרכי השם מצד אורח החיים, ההתאמה והשוויה הנצחית שמוצאת בקרבה ומה כולה אליהם, הוא מפנה מקום לצביעה תמידית של דת אלוקים ולהתעוררות גבורה לאומית למטרה הנצחית שלה. לאומיות בריאה בעם ישראל היא כזאת שככל שאתה יותר יודע אלוקים, גם הלאום שלך יותר חזק. זה הולך ביחד. הרב לומד את זה מהזוהר, שאומר, ויעש דוד שם, דאבית שמע קדישא דקודשא בריחו. הפסוק בפשט שם זה אחרי כיבושים של דוד. ויעש דוד שם בפשט, כוונה הוא, סוף סוף הבינו שבא לשכונה בחור חדש, עשה פה סדר במזרח התיכון, שם הפסוק, מואב, עמון, איזה, פה, אדום, הכניע, הכניע, זה פה. דוד כאילו, והשם זה אומר, זהו, אנחנו פה וניצחנו. לכאורה כיבוש לאומי גריידה. הזוהר אומר את זה, דאבית שמע קדישא דקודשא בריחו. מאיפה הגעת לזה? אז הרב לומד מהגזירה שווה הזאת של הזוהר, ש... שם זה גם שם השם, זה לא רק השם הלאומי, כי זה בעצם עובד ביחד. כשיש דוד לא מונע מאיזה רק דוד הוא לא איזה מצביא שהצליח להלעיב את הלוחמים הברברים עכשיו לעות על איזה שבט ונבזוז אותו, אלא דוד שהוא יוצא לקרב זה אחרי לילה שלם של תהילים, מתוך השאיפה הזאת הוא רוצה לכבוש, הוא רוצה להתרחב, הוא רוצה... כן? אז זה שם השם, ושם ישראל הוא... זה כאילו מקביל, הוא הולך ביחד. טוב, אני מדלג קצת, אני רוצה להגיע לפסקה על שפינוזה. פה סגרתי סוגריים, מה שהבנו הבנו, מה שלא לא, אני חוזר למהלך המרכזי. עכשיו, הרב, סיכום, הרב בנה לאט לאט את שתי השיטות בדעת אלוקים, כן? עכשיו, הרב רוצה לומר שכל התרבות המערבית המודרנית נבנתה על בסיס השיטה השנייה, הראשונה, הבעייתית, אף על פי שלמרית עין היא מאוד מאוד...
פתחת.
מפותחת וגם אינטליגנטית זה לא אנשים לכאורה השיטה הראשונה שהילדותית אפילו המילה ילדותית זה לעם נבער לאנשים זה תפיסה שטחית פרימיטיבית כל מיני דתות נכשלות ואלילויות קדומות וזה פחות נראה לנו שהתפיסה הילדותית היא עדיין מובילה את התרבות המודרנית אז זה הרב עכשיו הולך להשקיע את זה כשאבי אבות התרבות המודרנית גם הוא היה יהודי כמובן קוראים לו שפינוזה בפילוסופיה הוא כאילו אחת מהדמויות, אבני היסוד של הפילוסופיה המודרנית. והרב אומר שאף על פי שהשיטה שלו היא יפהפייה, מתוחכמת מאוד, אגותית, פילוסופית, מאוד גבוהה, מאוד מופשטת, זה לגמרי גישה ילדותית. אז בואו נקרא קצת. בעת החדשה, בשורש שורשה, פגשה כל המאומה האלילית, או בלשוננו השיטה הילדות, המחשבה הילדותית, את חלק מנכשלי עמנו, עד שמצא מקום על ידי שפינוזה, שנתגלגלה בפשיטת ולבישת צורה בשיטות שונות, שהרעיון היסודי שלו הוא גורמם העיקרי. בייחוד בסמיות העין וההתנקרות לטבע היהדות שבקרבו, לכל הפחות לפי הבנת רוב העולם בו, שהיא תולדה מוכחת מסגנונו. אני אתרגם, בוא נתרגם. בעת החדשה, בשורש שורשה, כן, לא בנגלה, פגשה כל המאומה האלילית, שהמחשבה הילדותית, את חלק מנכשלי עמנו, עד שנתפסה בעיקר, או הוגדרה, והפכה להיות מובהקת אצל שפינוזה. ואחרי זה גם התגלגלה בפשיטת ולבשת צורה בשיטות שונות, שהרעיון היסודי שלו, של שפינוזה, הוא גורמם העיקרי. אחרי זה זה המשך להתגלגל בכל מיני תלמידים ותלמידי תלמידים שלו, ואנשים שהעתיקו ממנו, כן? אבל הוא הגורם העיקרי. והצטרף לזה תמיד התנקרות לטבע היהדות, בייחוד בסמיות העין וההתנקרות לטבע היהדות שבגרות. כן, אף אחד כמעט לא התייחס לזה שהוא יהודי. לשפינוזה, מי שלקח ממנו אחר כך. לזה לא התייחסו. הרב אומר פה בסוגריים, לכל הפחות לפי הבנת רוב העולם בו, שהיא תולדה מוכחת מסגנונו. הרב רומז אולי שגם אותו אפשר להעלות, וחדי עין ימצאו גם בו איזה... אבל זה למטיבי לך. מה איפה הנפילה של שפינוזה? לצאת חוץ ממקור החיים של האידיאלים האלוהיים, שהם עוז וגבורה לישראל עדי עד, לחזור לנקודת הקטנות והילדות, והוא דווקא למה שמופלא ומכוסה, לעצמות האלוהים. שפינוזה ביומרנותו חוקר מי זה אלוהים. ככה מתחיל, שפינוזה הוא כתב בצורה כמו ספרי גיאומטריה. 1, 2, 3, מה שאני צריך להוכיח, ככה הוא היה כותב, פילוסופיה. יש משהו מאוד נוקשה מבחינה פילוסופית, שום מילה לא מיותרת ושום, ממש כמו הנדסה. ואז אומר, פרק ראשון זה עצב אלוהים. הגדרה, אלוהים הוא כל מה שיש בעולם, במציאות, בכל בחומר וברוח. זה אלוהים. הגדרה יפה, לכאורה.
זה לא מה
שמעבר. בדיוק. עכשיו הרב אומר, יש פה שתי בעיות קשות. אחד זה עבודה זרה. כי זה פסל, פסל אמנם יפה.
מה העולם?
אתה מגדיר את אלוהים, אלוהים זה כל העולם, כל מה שיש בעולם, אפילו ברוח, כן? כל הנפשות וכל הזה, זה פסל יהודי, כן?
מגדיר את העולם, את העצמות
שלו. את העצמות אלוהים, זה אלוהים, הוא אומר.
כאילו תחיל את העולם אל אלוקים.
מה
שיוצא מזה שאם תחיל את העולם.
כן, וגם אין מקור לעולם, נכון? אין מעבר, כמו שאמרת, אין...
מה זאת אומרת מה שהחצית אומרת?
אה?
זה
שאני אומר
שהחסידות
אמרה? זה באמת, באמת, יש פסקה ברב באחד הפיקס יפו, שבן שם טוב ניסה להעלות את שפינוזה. אבל ברור שזה שונה, כי כל מה שהחסידות אומרת, נגיד, בחסידות, לכל מה ששפינוזה קורה, יקראו רק האור הממלא. זה לא האור המקיף. האור המקיף זה בכלל מעבר לעולמות. בכלל לא... זה רק ההתגלות של האור הפנימי, זה ההתגלות הכי קטנה של אלוהים.
זה
השפינות
עשה האלוהים.
כן.
מי ברא את אלוהים?
לא מצפים אותו. שאלה אם הייתה בריאה בכלל, מי אמר שהייתה בריאה? אתה יודע, הפילוסופים לא... כן, זה לא נושא הבריאה, מבחינתו. תמיד היה, היה הווה ויהיה. בסדר, לא משנה, אנחנו לא לומדים שפינוזה כרגע, גם הוא אדם מאוד חכם, אין ספק, רואים שהוא יהודי, אבל לא, אתה רואים שהוא תלמיד חכם, אתה רואה שהוא מבריק בהבחנות שלו, בסברות שלו. עכשיו, קודם כל זה עבודה זרה, אבל יותר מזה שזה עבודה זרה, זה שוב מזר, כן? שוב, הרב אומר, אחרי שעם ישראל כבר הביא לעולם לאט לאט, אף על פי שבצורה חולה, שיש דתות, כן? הדתות, כן, התחילו קצת קצת להפנים שהמפגש עם אלוהים הוא דרך תיקון החיים. בכל מיני, זה היה בצורות מעוותות, בנצרות או באסלאם, אבל התחיל איזה תהליך כזה כבר, כן, של העתקה. גם להם יש תורה כביכול ולהם יש מצוות כביכול, כן? אז משהו, אבל שפינוזה שובר את זה, החילוניות שוברת את זה, ומחזירה את העולם לקטנות שלו, ולא, דבר על אלוהים. לא מדברים, ואנחנו יודעים מי זה אלוהים, שזה כבר יוהרה, ואנחנו גם נגדיר אותו שזה כבר אלילות, אבל יותר מה שמעניין את הרב בקורת המרכז של המאמר פה, של ההבחון, זה ששוב מזרים את אלוהים, שוב יוצרים את אלוהים, גורמים שאלוהים הוא אובייקט חיצוני, מסתכלים לה בויטרינה, נכון שהוא לא, הוא כבר לא מאיים כמו האלוהים של פעם, כן? הוא לא משגיח והוא לא זה, מה שהוא עשה, שפינו הזה הוא פשוט שם אותו, הגדרה, פשוט על הגדרה שלי, כן? הוא באמת שם אותו פשוט בויטרינה, הוא הכל.
אז יש...
אין שום יחס, אין שום קשר, אין שום אינטראקציה, שום השפעה, שום הקרנה, והשלב הבא, אין לך מה להתעסק איתו. חוץ מלדעת שהוא הכל, אין, כל דבר אחר זה סתם מיותר. מרשים, יפה, נלך מוזיאון, נראה את אלוהים קצת. מוזיאון המחשבות. אבל זהו, זאת אומרת, הוא שוב... עד שכאילו עם ישראל ואפילו הדתות עם כל הבלגן שבכל אחד מהם, אבל אלוהים היה נוכח, היה איזה מפגש, היה איזה אינטראקציה, איזה מערכת יחסים טובה, לא טובה, עקומה, זה, אבל מה ששפינוזה עשה וכל הפילוסופיה המודרנית אחריו, לפי הרב זה היה, כן, הוא לא היה מודע לגודל ה... למה שהוא הולך לעשות, וגם הרב תופס פה אותו כזה תמצית כזו, כן? יכול להיות שלא יודע, במחקר הפילוסופי נותנים לו כזה כבוד. נותנים לו. אין ספק שיש לו הרבה כבוד. הרב אומר, אבל הוא החזיר את העולם שאלוהים הוא איזה מוצג. הגדרנו אותו, סגרנו את הפינה, כן? הוא כמו איזה חוק טבע, או כמו איזה חוק טבע עליון, מדהים.
נו, ואתה יכול להתפעל מזה, לא?
גג להתפעל. שום דבר אחר לא... במידים אחרות אתה מיותר להתעסק בזה. השלב הבא הוא שאין מה להתעסק בזה. פחות ופחות. מרשים, מרגש, לא יודע, יכול להיות קצת. אפשר לכתוב עליו מדי פעם שירים, או זה... חמדה שירית רפויה. אבל זהו. סגרנו אותו בויטרינה, אפשר להמשיך הלאה. אנושות יכולה עכשיו. המשיך בשאלה. בואו נקרא את זה בפנים. אמרנו, בעת החדשה, אני קורא את כל הפסקה. בשורש שורשה פגשה כל המאומה האלילית את חלק מנכשלי עמנו עד שמצא מקום על ידי שפינוזה. שנתגלגלה בפשיטת ולבישת צורה בשיטות שונות שהרעיון היסודי שלו הוא גורמה מהעיקרי. כן, אחרי שפינוזה זה עוד התגלגל בהרבה הרבה כיוונים פילוסופיים והגותיים. בייחוד בסמיות העין וההתנקרות לטבע העדות שבקריבו, לכל הפחות לפי הבנת רוב העולם בו, שהיא תולדה מוכחת מסגנונו. כן, ברור שאף אחד לא ראו אותו כחוקר אוניברסלי, לא ראו אותו בכלל כיהודי, כי זה באמת די ככה נראה, ככה הרב אומר, זה די תולדה מוכחת מהסגנון שלו שרצה לכתוב בצורה אוניברסלית כזאת. בכל אופן, מה החידוש, מה גרמה התפיסה השפינוציסטית לצאת חוץ ממקור החיים של האידיאלים האלוהיים? שוב, לשבור את המהלך האידיאלי של תורה, של מצוות, של קשר, של מערכת יחסים, של איזשהו מפגש עם אלוקים כמשהו שמקרין, לחזור לנקודת הקטנות והילדות, והוא דווקא למה שמופלא ומחוסה, דווקא לעצמות אלוהים. על זה אנחנו, בזה הוא פותח, עצמות האלוהים. ועם זה, זאת אומרת, מה השלב הבא? עם זה באה התולדה, התולדה של המהלך הפילוסופי הזה, הוא לעשות את המבוקש האלוהי למין מקצוע של מחקר מיוחד. יש באקדמיה, במסדרון השמיני, יש כאלה שהם חוקרים לאלוהים. יפה, שעשוע אינטלקטואלי מכובד. שהאדם עוסק בו מעט, הולך עם אוקרי וערי והופך מן הפנה. זה אפילו לא עם הדרמה של הבריחה. זאת אומרת, באדם האלילי, אז אלוהים היה הכל, ותפס אותו בכל כיוון, ואיים עליו, וזה שהוא היה צריך לברוח מפניו. פה הוא כל כך חיוור, האלוהים הזה. זה שעשוע אינטלקטואלי לא יודע, אנשים שרוצים להגות בכל מיני דברים מעניינים שיש בעולם. באמת מעניין שיש דבר כזה שקוראים לאלוהים, מה זה בדיוק, מה ההגדרה שלו, וזהו. לא צריך לברוח ממנו, פשוט להפוך ממנו פניו. זה קרי, זה קרי, אין לזה שום מלכתחיל, אז זה איזשהו עיסוק איזוטרי, מה שנקרא היום. איזוטרי זה כאילו חמד, כמו לגדל איגואנה. וכאילו, בסדר, הוא מגדל אלוהים בבית. אז אתה לא בורח מזה, בסדר, עסקנו בזה קצת, יאללה. מתחילה זה לא היה משהו חשוב או משהו משמעותי, אין זה, גם לא אין זה מתח בכלל, אין כלפי זה, אתה לא בורח ממשהו שלא מאיים עליך.
כי הוא גם חיות חמה.
הוא כלום, זה כלום, זה סתם, זה הגדרה. אתה הולך לפני השינה, אתה חושב על הכוכבים, על הגלקסיות. זה מדהים, מסתכל על הגלקסיות. יש לך איזה מערכת יחסים איתם, זיקה, זה דבר מדהים. זה כוכב אחד, זה גודל, לא יודע מה, אין סופי במושגים שלנו. מדהים. בסדר. ככה זה אלוהים. מדהים, אין סוף. פן. תבין, זה כאילו אין לזה שום קשר אליי, זה שום השפעה, לא מעלה, לא מוריד, לא... חמה? ז'ורנל, כתבת ז'ורנלים. כשהאנושיות עובדת את דרכה הנצחי המתעלה בראש נקודת החיים, אז היא עובדת ומוכנת לכל שגיאה, ועולמה האידיאלי נחשך בעדה. רגע, לא, דילגתי? לא. ההשכחה של האידיאלים האלוהיים מוכרחת היא להגביר שנאה לישראל, דוגמת השנאה של רומי האלילית ליהודה, מפני הניגוד הגדול של עצמות הצביון של החיים כולם שביניהם, וביותר כשהיא מתעצמת באיזו צורה מדעית. עוד שנייה, נחזור לשם, רק אני רוצה להשלים את המשפט. יד השם הייתה על ראשי העדה האמסטרדמית, אז להוציא מהכלל, כן, נידו אותו באיזשהו שלב. זה היה באמת בהשגחה, לא בטוח שהם אפילו קלטו כמה נכון הצד שלהם. יד השם, הרב קורא לזה. השגחה. את מי שחשב להשכיח את האידיאל, הרי כמה באמת הבינו את מה שהרב אומר עכשיו. באותה תקופה.
אז למה השכיחו אותו באמת?
בעיקר בגלל היחס שלו ליהדות. בגלל שהוא אימץ את ביקורת המקרא. לא בכלל, בכלל לא בגלל הגישה הפילוסופית שלו. עכשיו תראו איך הרב אומר, איזה השגחה מטורפת זאת. כי הוא אומר, אם הוא היה, נגיד הוא היה עושה חשבון ששווה לו להישאר דתי, או לפחות באזור היהודי, כן? לא לעורר מאומות, והוא לא היה מאמץ את ביקורת המקרא. הוא עדיין אומר את כל מה שהוא אומר, בלי לעורר את הכעסם של הרבנים. מה היה קורה? הרב אומר, הוא היה מתקבל, והיו לומדים תורה על פיו. כי הוא כותב מדהים. וזה דק, זה, 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 זה כאילו קליפה כל כך דקה, שאם הוא היה נשאר בתוך העדה האמסטרדמית, הוא היה, היו, היה לך חומש עם פירוש פינוזה. כי הוא באמת כותב דברים מדהימים, כמו שאתה אמרנו, זה דומה לחסידות, זה דומה לזה, דומה לרמב״ם, זה, יש הרבה דברים שהם, אבל יש פה איזה קליפה כל כך דקה, אבל כל כך הרסית. ויד השם הייתה על העדה האמסטרדמית, בכלל בגלל נימוקים אחרים של הבלגנים הדתיים שהוא עורר, שנידו אותו. להוציא מהכלל את מי שחשב להשכיח את האידיאליות של הקריאה בשם השם, על ידי הקריאה המהממת לעצמיות שאין עם הלא עוז ולא ענבה, לא קדושה ולא שמחה, לא טהרה ולא חיים של חפץ לפעולת אמת, בקציצת הנטיעות האידיאליות, שהיא באמת רק קריאה לאל נחר, אל אחר, והכשר גדול לבסוף להתרוקנות המחשבה. דלג קצת, לולא המרחיקים הללו, אז לא היה איש כזה נחשב בין חכמי ישראל. ספריו היו נחשבים כספרי חקירה אלוהית נאמנים וראויים לבוא בקהל, ואין לשאר את כוח הנפץ שהיה צפון בהם למעמד הרוחני והלאומי של ישראל, ובאיזה צורה איומה היה יוצא כשהיה גם העוז העברי נוסף אליו, ולהעריך כמה כוחות היו עובדים ומצטרפים אליו, כן? ומביאים גם כן בעלה נורא ומחלה ממושכת, עד שהיה בה ההכשר הגמור של התעלות הרוח עד כדי להכיר את האפיסה שבהם. בייחוד בימים שלא התעלתה עדיין תורת המוסר והאידיאליות למעלתה פופולרית ולמדרגת חוכמה מסודרת בהכשר להיכנס בכל סדרותיה של החברה האנושית. כן, זה השפעת ארוך ארוך ארוך. מה?
רגע, עכשיו היא
שאין
זה על
החסמות,
על
המוסר? כן. כאילו הוא אומר דבר כזה, הוא אומר, אם לא היו מנדים אותו, שזה בהשגחה קרב, אז הוא היה נכנס, הופך להיות, הספרים שלו מתקבלים, ואפילו היו לומדים בהם אמונה, והכל היה, ואנשים היו, היה כבר חסידות שפינוזה, או לא יודע, והתלמידי שפינוזה היו נחשבים, חלק מהרבנים היו לומדים את זה וזה, והם לא היו קולטים את הדקות של הדקות של ה... עיוות, כן? וכמה זמן היה קורה עד שמישהו היה עולה על זה? אם בכלל, מתי? זה היה בשביל לדחות את זה אחרי שזה היה משתרש, זה אומר איפה עד שהיום אנחנו שאנחנו כבר הרבה יותר מפותחים מבחינת איך שהוא קורא לזה תורת המוסר והאידיאליות, אז אפשר לדבר על זה בצורה יותר ברורה, אבל אז אי אפשר היה בכלל לקלוט את זה. כמה היו פועלים להזיק, אני קורא פה ככה בדילוגים רק שנסיים להיום, אם היו נכתבים בלשון הקודש והיו מטובלים גם כן בדברי תורה, עכשיו אפשר מכניס את הפסוקים פה ושם, אז זהו, סוגר את הסיפור. בגילוי פנים שלו כהלכה, יותר ויותר מה שפעלו כל אלה ביותו יושב הרחק מן החנה בדד ונבדל. אמנם בסוגריים הרב אומר, כוח נערץ כזה, אף על פי שמקורו בסיסו הוא אלילי, לא היה אפשר כמעט להופיע כמעט על ידי איש מזרע ישראל. אומר, בסוף יש שם איזה גרעין של תפיסת אחדות מאוד מאוד גבוהה. באמת להגיד, טענה פילוסופית, שאלוהים הוא הכל, אף על פי שהרגע קטשנו את זה, כן? אבל רואים, זו תפיסה אחדותית, תפיסה... רק מי שגדל על השם אחד ושמו אחד, ועל אחדות, ועל תפיסה שהיא באמת...
כי הוא לא מצמצם את זה לאיזה אליל.
זהו, משהו. זה לא אליל של גוי. רואים שזה מזרע ישראל. זה אלילות של יהודי. לא היה אפשר כמעט להופיע כמעט די איש מזרע ישראל, שהמחשבה של האחדות האלוהית הקטה שורש כל כך חזק בנפשו, עד שרק הוא היה יכול להוליד צל חשוך נורא כזה, על ידי האור הגדול שקיבלו בדרך שבורה ומעוותת. ודים. זה רק יהודי יכול להמציא שיטה כל כך בעייתית, בגלל שהיא כל כך קרובה לאמת, ולכן היא מטילה צל כל כך נורא, כן? כי הרבה יותר קשה להבחין, שרק בעמל רע וניסיון כביר, אין המוכשרים להוציא גם מהרימון הזה, המעובה בקליפתו, איזה תוך תמציתי, הראוי להתקיים בכם מרוקו, ליבונו וצירופו.
מה רוצים?
מה אפשר להוציא מזה? אז אמרנו שהרב טוען שהחסידות באה להוציא מזה, מהתפיסות האלה קצת, את התא פנוי מיני כזה. עכשיו, אמרנו, אחרי שצריך להוריד הרבה קליפה, מהתפיסה הזאת, כן? אבל אין עוד מלבד או כזה.
שנייה, אין
עוד
מלבד
הזה,
אומר גם שנגיד, אז איך יש אויבים, אם כאילו, אם זה אלוקים, אז... אני פוגע באלוקים? זאת אומרת, אם זה הכל ולא...
באלות מלבד או אינו, איפה, אתה צודק. שאלה אפשר לחיות ככה. אפשר חסידים, לא יודע. לא, לא נראה לי שגם חסידים היום בכלל... חיים ככה. טוב, נעצור פה?
כן.
אין ברירה. טוב, קצת דילגנו פה ושם, אני מקווה שאיכשהו זה היה ברור. עוד פעם, עם כל ההשלמות.
ידידי הגבר.